Am Veneția. במשנה במסכת ברכות פרק שישי, כיצד מברכין על הפירות, על פירות האילן אומר בורא פרי העץ, ועל פירות האדמה אומר בורא פרי האדמה. צריך לדעת, בפרט שאנחנו עכשיו גדר מזה וגדר מזה, אנחנו בימי הסובבים עכשיו. מה ביקשתי? לא, סליחה, אני לא מתחיל את השיעור. אז הן מצד שיש לנו את ימי השובבים מכאן, שהם ימים שאדם צריך לשוב בהם בתשובה, וגם אחד הדברים שצריך להיזהר בהם זה דיני הברכות. ברכות הנהנין זה אחד הדברים שהכי הרבה מדקדקים עם האדם מאוד מאוד. כך כתב ספר חסידים, שאין כמו שהאדם שנזהר בברכות הנהנין, ששם מדקדקים איתו ביותר עם העניין הזה. ורבנו ארי כתב שזה אחד מתיקוני הברית, הזכרנו את זה אתמול. קצת שני, יש לנו ט"ו בשבט שמגיע. עיקר ט"ו בשבט זה האמת פירות העץ, אבל בינתיים הם תופסים עלינו טרמפ, שמכניסים כל מיני פירות מיובשים, את פירות האדמה, וגם פירות של טורקיה ושל יוון ובלגיה ונורווגיה. שמה, עם איפה יש עוד פירות? אצלך בבית, בסדר, אז זה ארץ ישראל. אז אין בזה שום עניין, כל העניין, אין מצווה לאכול מכל המינים, חושבים שאנשים שיש בזה איזה דבר גדול. לא. אז זה העניין. עכשיו, לגבי הפירות והירקות שנאכלות, כך כתב הרמב״ם, יש פרי שנאכל בין חי, בין מבושל. ברכתו, מה שהעץ, העץ. מה שהאדמה, האדמה. אבל נאכל רק חי, זאת אומרת, כמו שהוא, זה ברכתו הברכה שלו. בישלת אותו, השתנתה הברכה. ואם אתה אוכל אותו, אי אפשר לאוכלו חי, אלא רק מבושל. תכף נביא דוגמאות לזה. אז הברכה שלו כשהוא חי, שאלה אם נאכל על ידי הדחק או לא נאכל על ידי הדחק. למשל, כישואים, סתם כישואים, צריך לדעת שהרבה פעמים בהלכה מובא כישואים והכוונה מלפפון. אבל אנחנו מדברים על כישואים, כישואים, מה שנקרא היום בשוק כישור, שאין דרך לאוכלו חי. אפילו שגם כאלה ששמים אותו, עושים אותו בתנור, מעודה או בכל מיני אופנים, זה משהו אחר. אז כישואים, כרוב, חציל, גם אם אדם לפעמים אוכל כישוא חי, משום רפואה או משום שזה עושה לו תיאבון או בריאות או כל מיני סיבות אחרות, וכן כרוב או חציל שאוכל אותו חי. אז אם אוכל אותו חי, אז יש שאלה אם יכול לברך עליו בורא פרי האדמה, כמעט שרוב העולם לא אוכלים אותו חי. כרוב נאכל חי, היום הוא נהיה יותר, כן, אתה צודק, נכון, אז לא כרוב, חציל, בינתיים, נכון, לשעה זו, החציל עדיין לא נאכל חי, מה יהיה מחר, אני לא יודע. כן, העולם משתנה, אתה צודק, אני מסכים איתך. אנחנו הולכים אחר רוב העולם, הדברים הללו. כיסויים, רוב העולם לא אוכלים אותו חי, אז זה באמת שהכל, אבל עדיף לברך דבר אחר האדמה ולהוציא אותו ידי חובה. לכן גם כן הבצלים והפלפלים, כל אלה לא נאכלים חיים. הוא רוצה לאכול, יש כאלה שאוהבים את זה, אוכלים את זה כך. עכשיו, מלפפון זה נאכל בין חי, בין מבושל. מלפפון אפשר לאכול אותו חי, זה חי האדמה, מבושל שזה חמוץ או מלוח, איכשהו זה האדמה, בין זה, בין חי, בין מבושל. זה מברך עליו בורא פרי האדמה. עכשיו, יש כאלה שהם נאכלים כשהם מבושלים דווקא, כמו תפוחי אדמה. תפוח אדמה לא נאכל, רק מבושל. אפשר לאכול תפוח אדמה חי. וכן גם מה שקוראים היום פטטה. וכן אז זה הדרך. כל סוגי הירקות האלה או הפירות שלא נאכלים חיים, זה ברכתם שהם, שדרכם בכך. אז אלה שהם, זה שהכל, אפילו אם נאכלים על ידי הדחק, אבל אם תפוח אדמה לא נאכל גם על ידי הדחק, אז אין לו ברכה. צריך לדעת, זה לא, זה מזיק, זה דבר שזה מזיק. כמו שאמרו לגבי ענבים חמוצים, ענבים שבלתי מבושלים. מה שנקראים, איך זה נקרא? בוסר, יפה, סמדר, בוסר. זה לא נאכל אפילו על ידי הדחק, זה מזיק לגוף, זה סכנה, זה צריך לראות דיין האמת, השם ישמור. מבושל, מבושל זה דבר אחר, לא מדבר כעת על מבושל, אבל על חי, על חי לא. עכשיו, מה הדין במה פירות מבושלים? כלומר, לקח פירות ובישל אותם, והוא הדין ירקות שבישל אותם, ועשה מהם כמו מרק. מה הדין שלהם? אם שותה את המים שלהם לבד, יש מחלוקת גדולה בפוסקים בזה. דעת הרשב"א, הרשב"א שהיה מעמודי ההוראה, הוא אומר, דווקא אלה שדרכם בכך, בשלקות, הוא קורא לזה שלקות, שלקות ששלק פירות. אז הוא אומר, ושותה את המים שלהם, אם הוא רגיל בכך, ואלה דרכם לעשות כך, הברכה של הפירות. העץ, העץ, האדמה, האדמה, גם על המים שלהם. למה? כיוון שיש בזה נותן טעם, וגם חלקים של הפירות יש בתוך המים הללו. אז זה דעת הרשב"א. הוא אומר, אבל את הפירות, אם אוכל את הפירות, זה שהכל, כך טוען הרשב"א. למה? העיקר זה המיץ, והפירות זה בא רק כזה, למשל קומפוט. הוא אומר קומפוט, הרשב"א סובר, אבל אני לא מדבר קומפוט של שוק, אני לא יודע מה יש שם, זה ערום, יש כל מיני דברים, אי אפשר לדעת איזה מרכיבים יש שם. אבל נגיד שעשה בבית, עשה בבית, שוב בבית קומפוט, דעת הרשב"א, טוב, אני לא אומר את זה להלכה, דעת הרשב"א שמעיקר ההלכה צריך לברך, על הפרי ירד מדרגה ונהיה שהכל, ואילו המיץ עצמו זה הפרחה שלו, מה שזה העץ, העץ, ומה שהאדמה, האדמה. יוצא לפי סברת הרשב"א, מרק ירקות האדמה. הראש חולק עליו, והראש סובר שבכל מקרה כולם נשאר אותה ברכה. זאת אומרת, הן הפרי, הן המים, זה העץ. והן הירק, הן המים, זה האדמה. כך סובר הראש. אז אם כן, זה מחלוקת. לכן, ייזהר לא לשתות מרק צח של ירקות לבד. כמו שנכנס כאן לסלע המחלוקת. האמת שהרבה פוסקים כתבו שאנחנו סוברים ספק ברכות להקהל, ברכים על המים שהכל נהיה בדברו. אבל נשאר לנו עדיין בעיה עם הפירות. אז הפירות, האמת, יש הבדל. למשל מרק ירקות. מרק ירקות בדרך כלל לא עושים את הירקות שיהיו לגמרי, נמוחים לגמרי. נשאר, הקוביות של הירקות נשארות ויש להם טעם. אז זה בוודאי האדמה. ברך האדמה על הירקות, גם כאן הרשב"א יסכים, והמים יוצא את החורה גם, השתייה של המרק, פותר אותו באותה ברכה. והנה חינם, מי שרוצה לשתות רק את המים, הוא לוקח מהכף, יש לו בצלחת גם ירקות, גם זה, הנה חינם, יכול לברך האדמה על המים. מחית של ירקות, מחית של ירקות, אני חושב שפתרת בזה שום דבר, לדעת מרן השולחן ערוך, כל מחית של ירקות נשאר הברכה של ירקות עליה. כל שאתה מכיר בטעם או בצורה ממה זה עשוי. למשל לקחת בנדורה וריסקת אותם. וגירדת אותם ואתה אוכל את הרסק הזה, דעתו של מרן בפירוש שזה האדמה. וכן לקחת פוחי האדמה ועשה מזה פירה. אבל פירה שעושה בבית, לא הפירה שמשמור מה שקונים את האבקות האלה למיניהם, מסוכנים מאוד מאוד לציבור. לכן צריך להיזהר בהם. או לקח תותים וריסק אותם ואוכל אותם בברכה שלהם. וכן תמרים שמעכן, כך דעת הרמב״ם, הרמב״ם כתב, תמרים שמעכן ביד מברך עליהם בורא פרי העץ. אז הברכה שלו נשארת אפילו שהצורה של הפרי נמוחה, וגם כשבישל אותם, כמה שדרך העולם לאכול דברים כאלה מבושלים, אז הברכה שלהם נשארה במקומה. סילן, סילן שעשית בבית, או סילן שעשית בבית, לקחת תמרים וריסקת אותם ובישלת אותם. סליחה? לא, אבל האש שרפה חלק גדול מהמים, התאדו המים. אז אם זה סילן סמיך, תלוי, אם זה סמיך, זה ברכתו העץ, לכאורה. אבל אם זה לא סמיך, זה שהכל. איך? לא מבשלים תמרים? אפילו. אפילו, אבל הכל יודעים שזה תמרים. הסינן הרגיל שיש בשוק, זה ודאי שהכל. אבל הוא מדבר איתי על סינן שהוא עשה בבית, הוא עשה בבית וזה סמיך, אם זה סמיך, כמו דבש, הוא עושה את זה ממרח כזה, זה העץ. זה העץ. מה שאלת? ריבה. ריבה, כל הריבות למיניהם. אז כל הריבות למיניהם. אם אתה מכיר את צורת הפרי, ניכר מעט צורת הפרי, אפילו לא לגמרי, עדיין ברכתו, מה שנקרא קומפיטוריה, זה נקרא, זה עדיין בורא פרי העץ. עדיין בורא פרי העץ. יש למשל, אם, אפילו. אבל כיוון שעדיין ניכר צורת הפרי, כי לא עושים את זה לגמרי, אני לא מדבר על ריבה של מריחה, כמו שיש ריבה בטעם תות. בטעם תות, אני יודע מה, מישהו אכל תות לפני שנה, ועבר עשה שם מי שברך. זה לא, לא אין קשר, מה הקשר? אני מדבר על ממש תותים, שאתה רואה שיש שם, נימוח הוא שם תותים. זה באמת, זה. עכשיו יש עוד שאלה עם הקוקוס. כמו שהגיע תו בשבט. הקוקוס הזה, שלוקחים אותו, ויש היום למשל קוביות של קוקוס. קוביות של קוקוס, זה בצבע לבן, הרי הקוקוס הוא ברכתו בורא פרי העץ. הכבר קשה לאכול אותו כמו שהוא, אז מייבשים אותו, עושים ממנו כל מיני צורות. זה באמת ברכתו בורא פרי העץ. אבל הקוקוס המעדן, מה שנקרא ממתק, ממתקי הקוקוס, כיוון ששם גם עירב אותם עם משהו אחר. וגם יש שם הרוב יכולת שזה סוכר, גם הרוב זה סוכר. אז זה כבר נהיה שהכל נהיה בדברו. ועל דעת רבנו עובדיה עליו השלום, שגם מי שמברך על זה העץ, יש לו על מה לסמוך. כי סוף סוף, זה סוכר, זה קוקוס, אבל אני מדבר על הקוקוס האורגינל, כמו של חביליו ואחרים, שזה באמת עושים אותו מקוקוס ממש, ואתה רואה שזה קוקוס, ולא סתם שמו לו שם איזה זכר לטית. הוא אוכל חרוסת ואומר זכר לטית, שלא אבותינו. אלא שזה קוקוס ממש, זה באמת יש לו דין אחר. אלה שעושים מה? לפסח? יפה. עוגיות שעושים לפסח, אז זה בלי כמח. אז מה שעוגיות בוטנים, תלוי. אם יש שם חתיכות בוטנים ממש ואתה מזהה אותם, אז זה באמת בורא פרי האדמה. אבל אם הבוטנים טחון, תחנו אותם לגמרי ולא ניכר, והתערב עם סוכר וביצים, אז זה גם שני דברים. הרי הפרי חדש כתב, הגאון הפרי חדש, שני תנאים משנים את הברכה של הפרי. שינוי צורה ותערובת. וכל שכן כשיש גם בישול, אז זה משנה את כל הדין. הבישול, אפייה, אינו אח. אז זה באמת שינוי צורה ולא ניכר הצורה, זה שהכל נהיה בדברו. אבל כשניכר הצורה והרוב זה בוטנים, מברך עליו את הברכה שלו. וכן גם כן שקדים, אותו דבר יש עם שקדים. אז תלוי איך הוא ריסק את השקדים. יש שקדים מרוסקים לגמרי כמו כמח כמעט, לא ממש כמח, אבל בוא נגיד חצץ דק, ולא ניכר השקדים, אז זה שהכל נהיה בדברו. אבל אם יש שם חתיכות של שקדים ממש, וצריך לנעוס אותם, אז כיוון שזה ניכר, וזה גם אפילו נדבק בשיניים ונכנס בין השיניים, זה בורא פרי העץ. לכן צריך לדעת. וגם יש מעלה לברך, תדעו, יש דבר אחד מצוי אצל ההמונים, אומרת דבר יש הכל, לא. דעת רוב הפוסקים שצריך לברך ברכה מבוררת, כמה שאני אברך את הברכה היותר חשובה, זה יותר כדאי, יותר מעלה ויותר חשוב. ולכן, יש כאלה שלוקחים אפילו את הפרי עצמו, כשהוא שלם או חצוי, מברכים עליו ומוצאים את החובה, את העוגיה. אתרוג, האתרוגים של היום, כשהם בשלים והם ראויים לאכילה, בין חי, בין מבושל, זה בורא פרי העץ. יש באתרוג, יש, הרב הביא גם על זה, שיש מחלוקת גדולה, יש מי שרצה לומר באתרוג, שרבי יצחק אבו לעפיה. ועוד, היה שם ביקוח באתרוג, יש מי רצה לומר שברך עליו שהכל, יש מי רצה לומר שזה ירד מדרגה וברך עליו האדמה. להלכה, האתרוג לא נימוח ועדיין צורתו ניכרת עליו, לא משנה עשה אותו קוביות, ריבועים, צ'יפסים, עיגולים, חצי ירח, חצי סהר, לא משנה. כיוון שזה ניכר, זה עדיין ברכתו בורא פרי העץ. יפה, יפה, סום, שאלה יפה. מה אמרת? שהחיינו של מה? שהאתרוג חי או שאנחנו חי? חי, אבל ברכנו כבר שחיינו, ברכנו בנטילת לולב. אישה לא ברכה. אם אישה לא ברכה, אז תברך. מצידי שכולם תברך שהחיינו האישה. אז שאלת אותי על סומסום, רגע. הסומסום, שאלה מאוד חשובה. צריך להיזהר בזה, מצוי הרבה. אז יש סומסום, היום יש סוגים שונים של סומסום. עוגיות סומסום יש עשויות ממש מסומסום. לא משנה אם זה עווה כמו הבלוקים האלה שמוכרים אותם. לא משנה, יש הדקים האלה שאופים אותם בתנור גם כן. אלה כולם בורא פרי האדמה. כיוון שהרוב סומסום וניכר הסומסום. לכן ברכתו בורא פרי האדמה. אין בזה שום. המים של הקוקוס, הוא לא מברכים עליו, הוא בטל לגבי הפרי עצמו. לגבי מה? לא, אז שאלו על התותים לגבי תולעים. אז בתותים באמת מצוי תולעים, אבל צריך להיזהר. צריך להיזהר לחתוך את הגבעול הירוק עם חתיכה מהפרי, זאת אומרת חתיכה לבן מהראש שלו, כפד ראשו בקיצור. ותבדוק את התות שהוא לא נגוע, שהוא לא פצוע. כי אם הוא פצוע באיזשהו מקום, שם יכול להיות תולעים, כי זו פציעה כתוצאה מהתולעים. יש בעיה נוספת, יש אלה שטוענים, אלה שמומחים לתולעים, אני לא, אין עניין עם תולעים, שהם אומרים שצריך לקלף את כל המעטפת של התות. כי כל התות מסביב הקליפה שלו מלאה תולעים. לא יודע, לא ראינו דברים שאנחנו לא רואים בעיניים, למה נאמר שזה? אבל מה שכן, אולי דיברנו על עוד דבר, דיבר איתי איזה רופא גדול שבוע שעבר, פרופסור גדול, אמר תזהיר את הציבור מאכילת תות שדה, שאין דבר המלא ריסוסים כמו התות שדה. וזה שנייה, וזה נספג בתוך הגוף, וזה דבר מספר ראשון שהורס את מעטפת מערכת העצבים של האדם. כל מערכת העצבים מתמוטטת, והוא אומר זה לוקח לפעמים, יש אנשים 20 שנה עד שהנזק יוצא החוצה. לכן להמעיט, לא אמרתי לו לאכול בכלל, להמעיט באכילת תותים. כן, צריך להיזהר בזה. באתי לדבר על זה וברח לי, וטוב שהזכרת אותי. תחינה, אז בוא אני אגיד לך, יש סוגים שונים ולכן תיזהרו מאוד, יש המון זיופים באוכל. לדוגמה, יש מה שנקרא היום בחנויות טבע, אבל לא כל החנויות הטבע, אני שוב פעם חוזר, יש מה שנקרא החמאת סומסום. אני מדגיש, לא משהו אחר, חמאת סומסום. מה זה חמאת סומסום? לוקחים את הסומסום וקודשים אותו, מה שנקרא, במעשרה. פעם היינו הולכים מחשמם בזכרם אלה בחברון, וגם בשכם, בתוך הקסבה, היינו נכנסים שם. ושל הערבים, זה מותר, כי זה לא בישול ולא כלום. הוא לוקח, ממש, לוקח קילו של סומסום, אתה רואה אותו, וסומסום מלא חום, שזה הכי בריא, עם הקליפה שלו. וזה, תדעו, אין דבר המכיל ברזל כמו הסומסום. וסידן וברזל, משהו מדהים, שסובל בעיות של עצמות ושיניים, זה דבר הכי, הכי, הכי מדהים. אבל סומסום צריך שיהיה מלא. זה הסומסום שיש בשוק, זה מקולף, לא שווה כלום. הוציאו ממנו את כל הוויטמינים שלו. הלבן הזה, הלבנים האלה, זהרו מן הלבנים. שלח אותו ללבן הארמי. אז זה הסומסום הזה, הם במעשרה, קודשים אותו שם באבן, ואחר כך מוציאים משם את הסומסום כשהוא קטוש וטחון, ואין סומסום בכלל, זה הכל כמו דבש כזה. זה האמת ברכתו בורא פרי האדמה, בפרט שאתה לוקח כפית, הרופא אומר, תקח כפית אחת כזאת בבוקר, אתה תהיה צלול ובריא וחזק ואיתן כל היום. אז זה, האוכל מזה, כיוון שזה ממש הסומסום עצמו, ולא תערוב את זה שום דבר אחר. נכון שצורת הפרי אינה, אבל ניכר הטעם וניכר, וכולם יודעים שזה סומצום. ואפילו ריח של סומצום נודף ממנו. זה ברכתו האדמה. אבל שאר התחינות שיש היום, שאר לא זה סומצום. יש מה שנקרא, לא חמאת סומצום, לא יודע איך שקוראים לזה, כל מיני תערובות, זה כבר מעורבבים בהם כל מיני חומרים אחרים. זה שהכל נהיה בדברו. ולכן גם התחינה של היום זה שהכל נהיה בדברו. קנה לחומוס שמוכרים בקופסאות בשוק. החומוס זה דיבר איתי היצרן עצמו. היצרן עצמו דיבר איתי. אז יש היום הם מצאו בגלל שעלו עליהם והתחילו להאיש את העולם, אז שמים גרגירים. זה שאתה מברך גרגירים, אז אתה מברך על הגרגירים האדמה ופותר את החומוס. אבל תבדוק אם הוא מהשנה או מלפני שנתיים, שלא אגיד לך שהחיינו שמי. תיזהר, זה מסוכן לציבור. אבל החומוס שאתה עושה בבית, למשל מה שנקרא דמס, שמבשלים חומוס ותוקצ'ים אותו ומוסיפים לו קצת תבלינים, תחינה ועוד, זה אין החינם, זה ברכתו בפרי האדמה, אם אתה אוכל לו כמו שהוא בלי לחם. אבל אם אלה ש, ש, של השוק, אלה שהכל נהיה בדברו ותתפלל שלא תחרה, חס ושלום. כי זה כולו קונפלור, כמנה אבקת תירס, ושמים לה מעט, אפילו לפעמים חומרי טעם של חומוס, ומוכרים את זה בתור חומוס. זה לא חומוס בכלל. ולכן זה מתקיים, תראה הצורה שלו, תראה בבית, אם אתה עושה חומוס, שים אותו בצלחת, אחרי שעה אחת, נהיה חום, אחת נהיה שחור. ואילו זה נשאר לבן, ואמרתי לכם כבר, זה לבן הארמי, תיזהרו ממנו. לכן... לא משנה כעת מחיר או לא מחיר, חברת החשמל, כן, כן. כן, כל פרי מיובש הוא מסוכר, שהשאירו אותו כמות שהוא. משהו מן האדמה כמו תותים מיובשים, ברכתם בורא פרי האדמה. אננס מיובש, לא משנה, כן סוכר, בלי סוכר, זה האדמה. ואילו שאר הפירות הם כמו אתרוג ושאר, כמו שיש אגס מיובש, תפוח מיובש, וכן זה הדרך, כל סוגי הפירות האלה ברכתם בורא פרי העץ. כנן גם בננה, שעושים איזה צ'יפס בננה. אז מה שזה בננה ממש, אתה רואה שזה צורת בננה, חתכו אותו לפרוסות, זה בורא פרי האדמה. חלווה. חלווה, חלווה עם שקדים או בלי שקדים? בלי שקדים. האמת שזה החלווה, המעמד שלה בבריאות, מבחינת בריאות זה כמו, כמו הסומסום שדיברנו. כי בעיקרה עושים אותה עם סום, מסומסום. אבל החלוות האיכותיות אני מדבר. להלכה מבחים עליהם שהכל. למה? כמען שגם לא ניכר הסומסום, וגם התערובת של סוכר יש בתוכה. כן. אז היא רובה סוכר, לכן מברכים עליה שהכל נהיה בדברו. דנו בזה הפוסקים. יש מי שרצה לומר שברך עליה האדמה, להלכה לא. להלכה מברך עליה שהכל נהיה בדברו, כמו הקוקוס. הממתק של הקוקוס, אותו דין שיש להם. עכשיו שחר שעורים. שמאי. שחר שעורים, כך כתוב בשולחן ערוך. מה זה שחר שעורים? יפה שאתה זה. בירה, מה דין הבירה? הראש כתב שברכתו שהכל נהיה בדברו, למה? הוא אמר שאפילו השתנה למעליותה, הרי לכאורה יש מי שרצה לומר, הרי זה היה שעורה. שעורה זה האדמה. נכון שאני בישלתי את השעורה, צריך לבשל את זה, מבשלים את זה, משאירים אותו 21 יום. כדי שייתן שמה את כל הזה, ושמים לו לטט, ועוד מוסיפים לו עוד כל מיני דברים אחרים. ואז נעשה בירה. אז זה כיוון, אפילו שישתנה למעליותה, לכאורה איזשהו משקה שמכיל אלכוהול, ומשמח, משקח את הצרות שיש לאדם. אפילו אחי ברכתו שהכל נהיה בדברו, ולא יברך עליהם דבר אחר. כמו הוא אומר, זה גם מים, כיוון שסוף סוף עיקרו מים צלולים. כמו גם הוויסקי. אפילו שהוויסקי הוא משובח, ומיושנים אותו בתוך החביות למשך כמה שנים, וכל זאת זה שהכל נהיה בדברו, כמה שזה עיקרו מים, עיקרו מים. וכן גם כן הערק, ואפילו שעשוי הערק משובח עושים אותו מענבים, האמת שיש לנו מזל פה שאין לנו את הערק הזה, כי אחרת אין לנו בעיה של יין נסך. יש מדינות, למשל צריך להיזהר, אלה שנוסעים לצרפת, אז שם הרי יש מה שקוראים קוניאק. קוניאק זה לא שם של זה, זה שם של עיר בצרפת, ששם מייצרים את הברנדי. זה ברנדי. עיקרו, תראה, בכל הפוסקים הראשונים, לפני 400 שנה ו-500 שנה, דיברו על ברנדי. אחר כך עבר השם שלו לקוניאק, כמו פריג'ידר. פריג'ידר, הייתה חברה שקראו לה פריג'ידר, והוציאו. פלאפון, גם כן. זה טלפון סלולרי, בגלל שהחברה הראשונה שיצרה היא הייתה שמה כך, אז קראו את זה על שמה. אבל, אז הקוניאק הזה, מה שנקרא ברנדי, זה צריך להיזהר. בצורפת מייצרים אותו מקליפות של ענבים ומיין ממש. אז זה יהיה נסך גמור, צריך מאוד זהירות. ולכן מאוד צריך להיזהר במשקאות חריפים המיובאים מחוץ לארץ, לבקש שיש פיקוח של הרבנות הראשית. כי המחלקה של הרבנות הראשית, יושב שם תלמיד חכם חשוב בשם הרב יוחאי, הוא עושה עבודת קודש, אני מכיר אותו אישית. מוסר נפש ובודק מקור של כל משקה ומשקה, כל יין ויין, ובעיקר הבעיות זה בליקרים, בליקרים מעורבים, כל מיני דברים, אפילו שומן חזיר שמים שם. מה לא שמים שם, בלי סוף כל מיני עניינים. אז יש בליקרים ויש בברנדי ובשחר תאנים ושחר לא יודע מה, שחר חמורים, שחר זה, מה לא. אז לכן צריך להיזהר מאוד שיהיה אישור של הרבנות הראשית. לכן מי שנוסע לחוץ לארץ שקונה דברים כאלה צריך להיזהר מאוד מאוד. בקלות יכול להיכשל באיסור יין נסך. זה חמור מאוד. אז יוצא שהערק, גם יש כאלה שעושים בבית, גם אלה שעושים יוצרים ערק מן הענבים ממש, אין לזה ברכת בורא פרי הגפן, כיוון שאינו אלא זהה בעלמה, וברכתו שהכל נהיה בדברו. הבן איש חי עליו השלום, הבן איש חי עליו השלום, בכלל ערק הוא רוצה לומר שלא מברך עליו, הוא אומר, זה יש אנשים ששותים אותו כאילו בלע צפרדע, כקוץ מכאיב בגרונו. אבל יש הרבה אנשים ששותים אותו כמו שותים מים, לא אכפת להם. בפרט מי שרגיל בזה ונהנה מזה, זה אין הכי דבר, איך עליו שהכל נהיה ביתו? מה אמרת?
מי שנכשל בטעות בשליעת יין נסך.
נכשל בטעות, אז קודם כל זה, תדע, זה דרבנן. כי למדנו שעיקר יין נסך דאורייתא זה רק יין שנוסח לעבודה זרה. אבל יין נסך הוא דרבנן. אמנם ספר חסידים כותב שזה חמור יותר, אפילו שהוא דרבנן חמור יותר מהשאר, כי הביא מעשה שהיה בשלושה חכמים, ובזמנו, לפני 1,000 שנה, הגויים מחשמם היו עוקרים את הדת, הם נלחמים, תפסו 3 מגדולי ישראל, ואמרו להם, או נהרוג אתכם, או תעברו אחת מ3 עבירות שאתם תבחרו, או תחללו שבת, או חס ושלום יחטאו באשת איש, או ישתו יין נסך. תנו להם 3 ימים זמן. דנו ביניהם ואמרו, חילול שבת זה חמור ככל התורה כולה. אשת איש, השם יצילנו, יש מדם היורד לגיהנם ואינו עולה, השם ישמור. אז יין נסך דה רבנן. אמרו, שתו יין נסך, חילול שבת וחטאו באשת איש. לומר לך כמה חמור ולמה, כתב הרב עליו השלום, בעל מגלה עמוקות, היה מקובל עצום בזמן רבנו ארי, רבי נתן שפירה, כתב במגלה עמוקות שזה סודו יין המשומר בענבה מששת ימי בראשית. לעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו בעזרת השם בקרוב, נעשה סעודה עם הקדוש ברוך הוא יחד, והמתים יקומו, נאכל מהלוויתן ומשור הבר, ויביא לנו הקדוש ברוך הוא יין מדין גן עדן. משהו יין משובח, חתימתו של הקדוש ברוך הוא עליו, ונשתה ממנו, ואז שאדם שותה מאותו יין, כל סודות התורה גלויים לפניו. וכל התענוגים שבעולם. מי שנכשל ביין נסך, השם הצילנו. יש לו בעיה. אז מה יעשה? רבנו ארי כתב, יצום יום אחד. יצום יום אחד של לכפר עבון של יין נסך. מה מבראשית? כן, מששת ימי בראשית. יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. יין הכי חזק. זאת אומרת, יין בין 5,774 שנים. כן, כבודו. כן. תראה, יש, אתה שואל לגבי הג'לטין העשוי מדגים, יש המון חומר, היום מוצרים שמכילים את הג'לטין של דגים. אפילו היום סוגי המיני חלב למיניהם, מכילים גם כן. עושים ג'ל מהדגים, כי הדג הוא הכי נותן ג'ל. והדגים האלה, יכול להיות שיש חשש של דגים טמאים. להלכה נכון שיש צד ההלכתי, אני שוב אומר, ויש צד המוסרי. זה לא חוכמה לפסוק, אנחנו לא פוסקים כאן לפי אוניברסיטה. שמה שעשיתי מחקר ומצאתי שזה הפך להיות אפר בעלמה, ואז זה יהיה מותר. כי סוף סוף זה דבר המאמין. אני מדבר כעת מצד המוסרי שבדבר. מצד המוסרי שבדבר זה גורם לאדם שאחר כך מתמתם את ליבו. ולכן צריך להיזהר, אם אין על זה פיקוח ולא ידוע מקור הג'לטין הזה, כי יש חשש שיכול להיות שהג'לטין הזה הוא ג'לטין שמכיל דגים טמאים, אז להימנע מזה. מה? מה יש? מה שיש בדת זה בסדר. אני מדבר באופן כללי על ג'לטין. אתה שואל, כן, יפה, יפה. בזמנו שאלנו את עליו השלום מרן רבנו עובדיה, הוא סבר שאפשר להקל בזה. אמר מי שרוצה שיחמיר. מצד מה? אנחנו הספרדים לא אוכלים דגים וחלב ביחד. אז אשכנזים אוכלים דגים וחלב. באמת יש ויכוח, מה זה דגים וחלב? האם רק חמאה ודגים, או המדובר על סוג דג מסוים שרק הדג הזה אסור? מספקה אמרו לא זה ולא זה, כי זה קשה לצרעת, קשה לחולי, כמו דגים ובשר. אז לכן מותר לאכול באותה ארוחת דג בחלב, אבל באמצע לעשות איזה שטיפה של הפה או שטיפה של הידיים, כמו בין דגים לבשר. אבל כאן בג'לטין הזה ששמים בתוך החומרים האלה, לא יודע, איזה מיני כל מיני לבניות למיניהם, או פריגור, לא יודע, שמות של זה מה שיש היום, כל מיני המצאות. אז שמים שם, ביוגורט שמים את הדגים, אז האמת, מי שמקל, למשל, תינוקות וכדומה, אפשר להקל. כי זה לא אסור, זה לא מצד האיסור. מצד, כמו שאמרת, שיש על זה פיקוח. אבל דברים שאין עליהם פיקוח, נפקמינה, כמו שדברים שאין עליהם פיקוח, אפילו לאישור של רבנות, או מה, אז באמת צריך להיזהר בזה. למה? כי הם סומכים שוב על זה שזה נעשה אפר בעלמה, כמו שהפך להיות אפר בעלמה ואין בו טעם, עכשיו הוא לקח וחירב אותו חזרה והוא טוען שזה מותר. זה לא ככה. מה הדינו של? מי שרוצה יחמיר, כדאי להחמיר בזה. כן, מה השאלה? כל מי ששותה לעצמו מברך, בטח צריך לברך. Yeah, בקידוש זה משהו אחר. בקידוש, המקדש מברך בורא פרי הגפן, אז הוא מכוון להוציא את כולם ידי חובה. והראיה שכולם אחר כך משתדלים, לא כולם, אבל משתדלים לטעום מהיין. והוא מתכוון להוציא אותם ידי חובה, גם בהבדלה. אבל כשאנחנו כאן באופן פרטי, כל אחד יושב ושותה איזה שתייה, אז כל אחד מברך לעצמו, לא מברכים ברכה אחת לכולם. כן. לגבי? לא שומע. מה הוא אומר? על מה הוא מדבר? מה? מה מחול? מה בא מחול? בירה. בירה מיובאת מחוץ לארץ. עכשיו בחודש שבט אתה צריך להיזהר מאלה שמייבאים אותם מאזור של דרום אמריקה. ולמה? אני אגיד לך למה. בירה, מעיקר ההלכה של גויים, אין איסור לשתות. יש בעיה אחת עכשיו בזמן הזה, בדיוק חודש שבט, כיוון שאצלם שם קיץ ואצלנו זה חורף, העונות מתחלפות. יש גם מקומות ליד נורווגיה ועוד גם כן. אתה תמצא ברבנות, יש להם רשימה של איזה מדינות תוצרת חוץ של בירות ששם צריך זהירות. והבעיה היא חדש. עד 16 בניסן זה אסור לנו בשתייה. כל תבואה חדשה שכעת יצאה באדמה, לא משנה פה או בחוץ לארץ, באיזה מדינה שלא תהיה, אסורה היא ואסור הבירה המיוצר ממנה, עד שיעבור על זה 16 בניסן. אבל אם אתה ידוע לך שהבירה הזאת יוצרה לפני חצי שנה, זה משנה שעברה, אין שום בעיה. אבל אם זה חדש של עכשיו ממש, יש בעיה. כן. לכן צריך להיזהר, לעקוב אחרי זה. מה זה? שקדי מרק? שקדי פרה. מה השאלה? לא, אז קודם כל, אל תסמכו על שמועות בדברים האלה. יש מה שהוא אומר, זה אני רק בשנה האחרונה התוודעתי לזה. יש חלק בגרון של הפרה, יש שם מה שנקרא שקדי פרה, זה מאוד טעים, מאוד משובח. זה מין מאכל משובח מאוד ויקר. אז לא כל הבדצים מייבאים את זה. הבדצים של האשכנזים בדרך כלל לא מייבאים אותו. אז באמת שם יש בעיה שכדי פרה אלה שמגיעים, זה נקרא רבנות, לא חלק רבנות אפילו, זה נקרא כשר, באמת לא לאכול את זה. אבל אם יש בדת שאתה מכיר אותו, שהוא נותן לזה הכשר וזה בסדר, אז אפשר יהיה לאכול. כי בשנה האחרונה אנחנו הבאנו מזה, וזה נגמר תוך שבועיים. היה דבר כזה, כן. יש דבר כזה, כן. סליחה, לא שמעתי? בוא לא ניכנס לזה עכשיו. כן. בוא לא ניכנס לזה עכשיו, כן. טוב. עכשיו בוא נמשיך הלאה בדיני הלכות פירות. נו, איפה הגענו בהלכות פירות? אז מה עם המרקים? מרקים, מרק שיש בו תערובת של כל מיני דברים, אז מברכים מה הרוב. אם הרוב זה יטריות, אז יטריות. הרוב שקדי מרק, אז זה מזונות. יטריות, מזונות. הרוב מיני האדמה, בורא פרי האדמה. אבל עיקרו מים, ושמו שם איזה כמה קוביות של מרק וכדומה, או אבקת מרק, זה שהכל נהיה בדברו. מרק, אז תלוי. אורז, למדנו שבוע שעבר, מרן כתב שאורז שנאכל כמו שהוא, או אורז שנימוח, או אורז שהוא נעשה שורבה. שורבה זה ידוע, זה יש מרק עם אורז, זה נקרא שורבה. ואם זה בא להסביע, זה באמת בורא מיני מזונות. אבל אם האורז מעט שם, והרוב דברים אחרים, זה שהכל נהיה בדברו. כן. כן. בקידוש, אם הוא טעה ובירך במקום בורא פרי הגפן, בורא פרי העץ, אז קיימלן שיכול לשתות את היין, אז גם האחרים יוצאים את החובה. למה האחרים יוצאים את החובה? בגלל סיבה אחרת. יש שאלה כזאת בחתן וקלה, שעמדו בחופה. עכשיו הוא צריך לברך הרב, או אני יודע, היום הדוד, והאח של הדוד, והשכן של הסבתא גם, נותנים לכל אחד איזה ברכה לברך בתורו. והם רובם לא יודעים לברך, והוא התבלבל, במקום להגיד ברכה זו, אמר זה, או במקום שהכל ברא לכבודו, שהכל נהיה בדברו. וכן, זה הדרך. המחזיר, שכינתו לציון, מחזיר נשמות וגרים מתים. וכן, לך תדע מה הוא עשה. אז הגאון רב שלמה זלמן אוירבך כתב פסק שיצא ידי חובה, כיוון שהוא שליח לתקוני שדרתיך ולא לעבותה. הוא שליח שלו. אז אני צריך להיות, אני בסדר, אני מצידי בסדר. הוא השליח מעל. אז השליחות התקיימה, איך שלא, יש שליחות התקיימה. אבל בכל זאת, עדיף שאחר כך מישהו אחר יברך כדי להוציא אותם ידי חובה. עדיף לעשות איזה פעולה שיצא ידי חובה על ידי זה. עכשיו, יש בתנה דבי אליהו זוטה, עיר שאין בה מיני פירות, אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה. למה? מה יש? כי העניין הוא שהקדוש ברוך הוא ברא פירות וברא ירקות כדי שאנחנו נאכל מהם. זה חלק מהבריאות של האדם, כי הגוף צריך גם זה וגם זה. ולמה? אומר שזה מרגיל את האדם לתורה. כך אמר בתנה דבי אליהו. שעל ידי שאוכל מיני פירות, מאיפה למדנו? ויוכל בועז ויתב ליבו. ויתב ליבו מלמד שישב ועסק בתורה. ויוכל פירות מתוקים, טובים. מה פירוש מתוקים? לא הכוונה סוכר, אלא מתוקים הכוונה שראויים לאכילה. לא פירות שהם בוסר, לא פירות שהם חמוצים, כי הם לא טובים לאדם ולא עושים כמו שצריך לעשות. עכשיו יוצא, יש מחלוקת על כמה סוגי מיני ירקות. למשל, הבננות, החצילים, התירס והפלפל ועוד. החצילים כבר נידון על ידי בנו של הרמב״ם, רבנו אברהם בן רבי בנו של הרמב״ם, שאלו אותו למה, כיוון שזה שיח רב שנתי, אז הוא כתב בשם אביו שהוא ראה את אביו מברך על החצילים הנקראים בדינג'ן, בורא פרי האדמה. אז לכן על חצילים אנחנו מברכים בורא פרי האדמה, ולא, וכתב בפירוש אין בהם משום אורלה. אלה שאומרים שזה העץ, זה בעיה של אורלה, אותה דבר פסיפלורה. לאשכנזים, בעיקר אלה שהולכים אחרי חזון איש, סוברים שזה העץ. סוברים שזה העץ, פסיפלורה ידוע, הוא נותן רק 5 שנים פירות, לא יותר. אז יש בזה בעיה, לכן הם לא אוכלים מזה. פסיפלורה לא אוכלים. לכן הפלפלים, חזון איש כתב הפלפלים, כמו שזה שיח רב שנתי, אז הוא טען שזה לכרתו מורה פרי העץ, שצריך לשמור גם אורלה. אבל להלכה, אנחנו קיים עלן, מה שכתב עליו השלום, רבי שמואל גרמיזן, היה גאון גדול לפני 500 שנה, שהוא כתב שכל מה שיוצא מן האדמה, ומיד איך שנוטעים אותו הוא מוציא פירות, זה סימן אחד שזה האדמה. והביא אותו רבי אברהם אזולאי להלכה, והגאון רבי יוסף חיים ברב פעלים גם כן פסק כך, כי שמה שאלו אותו על הפפאיה, הבאה מהודו. כי שוב, הפפאיה זה באותו נוסח. זה שיח רב שנתי, אבל זה כלחים שיוצאים ישירות מהאדמה. אז הוא כתב, שכמה שהוא בדקו את הפפאיה וראו שהיא, איך שנוצעים אותה היא מוציאה פירות, ואילו בעץ פרי רגיל לא יוציא פירות מיד. וגם, מאיפה יוצא הפירות? יוצא מהגזע, יוצא ענפים, ומהענפים יוצאים פירות. ואילו כאן יוצא ישירות, יש כלחים שיוצאים מלמטה ישר למעלה, אז אלה שני הסימנים האלה, לכן אפשר לברך על זה בשקט, אין שום בעיה. אותו דבר יש היה רבי אשתורי הפרחי. רבי אשתורי הפרחי חי לפני 800 שנה, עוד באלף הקודם. והוא בא לארץ ישראל, היה אוהב מאוד את ארץ ישראל, וכתב ספר שכל הפוסקים סומכים עליו, כפתור ופרח. כפתור ופרח כתב גם גבולות ארץ ישראל, וזה פלא פלאים, הוא הלך את ארץ ישראל ברגל לאורכה ולרוחבה, וצייר מפה של כל הגבולות של ארץ ישראל. למשל, הייתה בעיה עם בית שאן. בית שאן הרבה טענו בזמנו, לפני 900, 800 ו-900 שנים, שזה חוץ לארץ. והוא כותב בספרו כפתור ופרח, ואני הלכתי לבית שאן, והלכתי אותה 3 ימים, את כולה, אומר, ומצאתי שהיא ארץ ישראל. אז איפה היה הבעיה? עד היום יש את הבעיה הזאת. הבעיה הזאת בכביש הבקעה, שאתה גומר את בית שאן, כן, זה אחרי בית שאן. אחרי בית שאן, אתה מגיע לאזור שאתה הכביש חוצה את הירדן. הרי כל הזמן הירדן הוא, כשאתה נוסע מפה לטבר למשל, אז הירדן בצד ימין. כשאתה מגיע לשם, זה נקרא נהריים, נהריים. נהריים, יש שם הגשר הזה, אתה עובר את הגשר, ואז הירדן מצד שמאלך, זאת אומרת, אתה עברת את הירדן, זה איזה 4-5 קילומטר, שאתה הולך בחוץ לארץ. והיה גאון רבי עזרא עתיר, עליו השלום, חסיד קדוש היה. זה שמענו מפי חכם בן ציון, עוד לפני מלחמת ששת הימים, ולא הבנו מה הוא אומר. סיפר לנו חכם בן ציון אבא שאול, שהם היו בחורים בישיבה, לפני תשח, אז הם יום אחד החליטו לנסוע ונסעו דרך כביש הבקעה. זה לא היה כביש, אבל היה אפשר לנסוע. נסעו והגיעו לטבריה וחזרו. חזרו, שאל אותם רבי עזרא עתיה, מאיפה נסעתם? בטבריה, אמרו לו, דרך כביש הבקעה. אמר, יצאתם לחוץ על הארץ, לא טוב עשיתם, תעשו תיקון, תלמדו יום שלם רצוף, יצאתם לחוץ לארץ. אז למה? בגלל הארבע קילומטר האלה יצאו לחוץ לארץ. אני אספר לכם עוד מעשה נורא מרבי עזרא עתיה. סיפר מרן עליו השלום, בן עובדיה, זכותו תגן עלינו. אז הוא סיפר שלפני, בערב שנת תש"ו, שנתיים לפני הקמת המדינה, כבר התחילו פרעות. אז הדרך לעיר העתיקה הייתה גם בעייתית. כי הם היו מחשמה, מאז ומתמיד היו עושים אינטיפאדה, היו מכים ועושים. חמור ודיה היה צריך לצאת כנראה למצרים או מה, ולהביא מכתב בשביל שיתנו לו לצאת בתור רב, אז הוא צריך אישור. הלך לראש הישיבה רבי עזרא עטיה, אמר לו, אני רוצה מכתב בשביל לצאת חוץ למצרים, כבודו שלח אותי. אמר לו, בסדר. הכבודו יכתוב לי, אמר לו, כן, תבוא עוד יומיים. אז הוא לא שאל למה. בסדר, בוא עוד יומיים. הקע יומיים, אחרי יומיים בא, אמר לו, תשמע, למה אמרתי לך עוד יומיים? למה על הבלנק של המכתב כתוב למעלה, ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה, ראש הישיבה רבי עזרא עטיה חונה פה בעיר העתיקה. אומר, ואני לא נמצא בעיר העתיקה, אני נמצא כעת בעיר החדשה, הוא היה גר ברחוב יוסף בן מתתיהו. ואם אני אכתוב על הבלנק הזה, אני כותב שקר. תראו מה זה. פלוס הוא בעצמו כותב, בכתב ידו. ואני שם את החותמת גם, החותמת כתוב, ראש ישיבת פורת יוסף, בעיר העתיקה, ירושלים. אומר, זה לא נכון, אני לא בעיר העתיקה. ואני, אז מה עשיתי? אמרתי לך, תבוא עוד יומיים, חיכיתי שיהיה קצת שקט. הלכתי לעיר העתיקה במיוחד, כתבתי את המכתב שם וחזרתי. אז תראו כמה קדוש וצדיק היה נזהר, שלא יכתוב, אפילו שזה כבר מודפס. הוא לא הוא, הוא כותב, הוא יכול לכתוב, אני כאן, ברחוב יוסף בן מתתיהו, או למחוק למעלה, אבל עצם זה שמוחק זה כבר לא טוב. צריך לעשות דבר אורגינל אמיתי. אז ככה היה. אז בקיצור, אני חוזר לכפתור הפרח, שהוא כותב, אני בדקתי את בית שען, בית שען היא ארץ ישראל גמור. זאת אומרת, נפקה מינם שגם בבית שען אין לו מקום לחשוש, כל החשש זה בגלל הסיפור של הירדן. אז הרבה שנסעו ובאו, אז השמועות עשו להם כנפיים, אז חששו. אבל למעשה זה ארץ ישראל. אז הוא כתב, עליו השלום, סימני עץ, הוא אומר שיש סוגים שיש להם סימני עץ, אם רואים שיש להם עלים והפירות יוצאים, הוא כתב גם כן, שיוצא מהענפים, אז תדע, שזה בעיה של אורלה ובעיה של עץ. אבל הוא כותב על החצילים, אומר, באתי לארץ ישראל, וראיתי שם יש חצילים, וכל חכמי ישראל נוהגים בו היתר. זה כבר לפני 800 שנה. אחריו בא רדבז, רדבז היה ראש הרבנים במצרים, רבנו דוד בן זמרה, רבו של מרן. הרדבז גם כן כתב בתשובה שלו, הוא מביא את רבי היסטורי הפרחי בכפתור הפרח, גם הוא כותב, שלמעשה אין שום בעיה באלה, אומר, והסימן הוא כל מה שמוציא באותה שנה פרי, תדע זה ירק. וזה לא פרי העץ. וגם רבי אברהם אזולאי, עליו השלום, הביא אותו בשם רבי חיים ויטל ועוד, והעיד שכל חכמי צפת ככה היו נוהגים. לכן, אנחנו הספרדים, יש לנו מסורת של רבותינו, שבכל סוגי הפירות הללו, כמו תירס ופלפל, וכמו שאמרנו פסיפלורה וגם הבננות מרן השולחן ערוך כתב עליהם מויז זה הבננות שכולם הם נקראים זה. גם הרב היה רבי יעקב חגיז פה בירושלים לפני 300 שנה שוט הלקט, מה זה הלקט? ראשי תיבות הלכות קטנות. אני לא רוצה להגיד הלכות קטנות, הוא היה ענב, קרא לעצמו לספר שלו הלכות קטנות. אנחנו למה נקרא לו הלכות קטנות? זה הלכות גדולות, אבל יש ספר אחר שנקרא הלכות גדולות. אז קוראים לו שוט הלקט, בראשי תיבות. שוט הלקט, הוא כתב גם כן, שהוא בדק את זה, הלך יצא למטעים, וכל אלה הם עצים חלולים, זה לא עץ, זה כמו קליפה כזה, כמו של הבננה. זה עץ חלול, כיוון שאין לו שם שורשים ואין לו זה, אין שום בעיה. כנל אמר חיטה תפוחה, שתפחו אותה. זה ברכתו בורא פרי האדמה. גם כן, וגם על דעת כן. ומה פופקורן? למה פופקורן פורא פרי האדמה? כיוון שגם כן. רוב הגרעינים האלה נוטעים אותם על דעת כן. ולכן זה בורא פרי האדמה כולם, כיוון שזה עיקר וניכר גם כן. כן. לגבי מה? הבירה של חוץ לארץ, לא, אין שום חשש, אין שום חשש. פעם גם הוציאו שמועה על, על הוויסקי של חוץ לארץ. כבר הגאון רב משה פיינשטיין לפני 50 שנה כתב תשובה בזה, הגאון רב שלמה זלמן אוירבך כתב תשובה בזה, חכם עובדיה כתב תשובה. העניין היה שבאותם חביות היו משתמשים בעבר ביין נסך, אבל ידוע שלפני שמניחים את גם את הבירות גם את את הוויסקי, הם שורפים את החבית כדי שיהיה הטעם של השריפה בוויסקי. אז כמובן שהם שורפים את זה, אין מקום לחשוש, לא צריך לחשוש. כן, בעצם המעשה לא צריך לפחד מזה. עכשיו לגבי מה שמעניין, הבנדורה, מה שנקרא טמטה בלעז, הבנדורה הזאת, תדעו שבמקור היה ויכוח על זה, ולכן אל תתמהו, חסד האלפים כתב שברכתה שהכל, ברכתה שהכל, ככה הוא כתב, בגלל ששוב הסתפקו אם זה מין עץ או מין זה, אבל כל האחרונים כתבו שאין בזה שום בעיה, זה האדמה לכתחילה. אז אין על זה שום, וכבר פשט המנהג לברך על זה בורא פרי האדמה. סלט מטבוחה זה רובו מיני ירקות, בעיקר גמבה, נכון? וגם טמטה. זה האדמה. סלט מטבוחה זה האדמה. שיני שום, יש ויכוח בזה, שיני שום ובצל. האם לברך עליו או לא לברך? להלכה, אם זה מתוגן והוא רגיל בזה, זה האדמה. אבל שיני שום חי, כמו שאין דרך לאוכלו כך, אז יברך על משהו אחר ויפתור אותו. לא יעש. אחרי זה, מה? במבה. במבה. תברך על משהו אחר האדמה ותפתור את זה הכי טוב. ככה תעשה. מי שמברך האדמה, יש לו על מה לסמוך. עכשיו, רבנו חיים מצאנז עליו השלום, היה אוכל תפוחי אדמה כל השבוע, והוא כותב שהוא היה מברך על זה מזונות, כי הוא ספק זה מזונות, כי זה כמו אורז, זה נשביע. אומר, אבל להלכה, תברך עליו בורא פרי האדמה, אל תזה. כך כתב היעבץ, היעבץ הביא אותו, ואמר, המנהג פשט שתפוחי האדמה מברכים עליהם בורא פרי האדמה. למה הם גם חששו? כי זה לא נאכל כמשהו חי, אבל היא נאכל כשהוא מבושל. ואמרנו, יש כלל בהלכה, כל מה שלא נאכל כשהוא חי, לא מברכים עליו. אבל כשהוא מבושל, מברכים עליו בורא פרי האדמה. לכן, תברך עליו בורא פרי האדמה. עכשיו, לגבי קמח, יש קמחים היום. קמח תפוחי אדמה, יש קמח של חומוס, קמח של תירס, כל סוגי הקמחים למיניהם שעושים, שמוכרים גם בחנויות של תבלינים וכדומה. והוא רוצה לערב אותו באיזה משהו או לאכול ממנו, זה ברכתו שהכל נהיה בדברו. כיוון שזה לא ניכר, וגם כל הקמחים אחד דומה לשני, ואתה לך צריך לדעת שזה קמח תירס, שזה קמח תפוחי אדמה, וכן על זה הלך, וגם השתנה לגריעותה, השני דברים. גם לא ניכר, גם השתנה לגריעותה, ברכתו שהכל נהיה בדברו. רק שאלו על ברכת האדמה, למה לא אמר ברכת בורא פרי הארץ, זהו, להלכה. אלא אז אמרו שיש כאן רמז, 55 מינים יש פירות האדמה. אז כמובן שכמה יוצא אדם, זה יוצא 45, נכון? האדמה, ה' בהתחלה וה' בסוף, נהיה 55. לרמוז לך ש-55 מינים יש מהאדמה שיוצאים מיני פירות. מי יודע, אולי היום כבר התרבו יותר אחרי הפסיפלורה והטירס והזה למיניהם, כבר הכל נהיה יותר, הרבה יותר זה. וגם, מה זה? כדור פלאפל. סכנה לאכול אותו. כדור פלאפל, ברכתו שהכל נהיה בדברו. למה? בגלל שהחומוס התערב עם עוד דברים, וגם השתנה צורתו, לא ניכר. אבל אם אתה עושה בבית, אמא שלך עושה בבית, חומוס טוחנת, ומוסיפה לו קצת קמח ושום ועניינים, ומתגנת, וניכר החומוס שם, חתיכות, יכול לברך בורא פרי האדמה. כי כך יש תשובה גם ביבי העומר. שבעיקר זה ברכתו בורא פרי האדמה. עדיף לברך ברכה מבוררת. כן, מה? לא שומע. מה זה קיים? קנה סוכר, אתה מתכוון? קנה סוכר, וואו, יש בזה כמה דעות, מחלוקת. יש מי שאומר בורא פרי העץ, יש מי שאומר בורא פרי האדמה, יש מי שאומר שהכל נהיה בדברו. להלכה בכים עלה בורא פרי האדמה, ויש עליו שהחיינו, כי הוא מופיע, נדמה לי כעת בחורף, סוף החורף הוא מופיע. זה כמו חמלה מלן, חמלה מלן, זה כמו תרמילים כאלה שדומים ל... ברוך הבא הרב, שדומים לאפונה, ממשפחת האפונה. החמלה מלן הזה, ברוך הבא הרב, זה, הוא חי, אי אפשר לאכול אותו, הוא כמו אפונה. מה עושים? מהבהבים אותו על האש. זה כעת הזמן שלו שהוא יוצא. אז הם מהבהבים אותו על האש, ואז חורכים אותו, זה מברכים עליו האדמה, וגם שהחיינו, כך היה בירושלים, היו נוהגים. הוא הדין הסברס. הסברס, הזמן שלו, העונה שלו, זה לקראת חודש אלול. מעשה אב אלול. אז זה ברכתו בורא פרי העת, ככה מנהג בירושלים, וגם מברך עליו שהחיינו, מחילה. מברך עליו גם שהחיינו. חם למלן, נו. שמה, שמה? בישולי גויים? לא, אין איזה בישולי גויים. קודם כל, לא, זה תרמיל, וזה גם לא עולה על שולחן מלכים. חם למלן לא עולה על שולחן מלכים. אין מקום לחשוש. לא כל דבר, נגיד, בישולי גויים. השאיר לנו משהו. כן. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזירות טובות. ויברך אתכם בכל הברכות הכתובות בתורה הקדושה, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
תודה
רבה.